חוזר, יהושע כובש את העי, שורף אותה וכו', ראינו שבאותה הזדמנות כנראה גם כובשים את בית אל. אפשר להעביר, הבאתי פה איזושהי מפה, היא לא קשורה, לא, היא לא, 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 זה. פשוט שני לא יצא טוב. אז דיברנו על בית אל והעי, הסברנו בקצרה. כביש 60, העלייה מיריחו. כן, פה יריחו נמצאת. פה נמצאת העי. ניר דברן, בית אל נמצאת פה, בדיוק בצד השני. זה כביש 60 של היום. כביש 60 הכדור, הוא עובר משהו כזה. עוברים פה בירושלים. בסדר? עוברים פה בירושלים. זה כביש 60 שלפני האינתיפאדה. בסדר? מי פה, איפה אני פעם מתנחל? ירושלים, ירושלים, ג'ילזון, לא עוקף רמאללה, ירושלים, ג'ילזון, שכם, בסדר, זה הכביש הישן, הכביש החדש, הוא עוקף רמאללה, אתה יוצא מירושלים, אתה פונה ימינה, יורד רק מזמן, בערך אתה לוקח בין 5-7 קילומטר מזרחה, ואז אתה נעה פה על הקיר הזה, גבר, מחמץ, מגרון, עופרה וזה. כדי מי שזוכר, נגיד, כדי להגיע פעם, אתם לא זוכרים, כשאני הייתי ילד, כדי להגיע לעופרה, היו עושים לירושלים, חוצים את רמאללה ואז פונים ימינה. בסדר? היום כדי להגיע לעופרה, אתה נהג בין 60, ובדיוק הפוך, לבית אל, אתה צריך לסעות שמאלה. זה מה שהשתנה היום. וזה, שתי הדרכים האלה הם דרכים קדומות, לתבע הזה כמובן הדרך המזרחית, היא דרך מתוארת בישעיהו פרק י', הנתיב של צבא סנחריב. הדרך הזאת היא דרך האבות, היא הדרך המרכזית יותר. בסדר, אז כאן יושבת העי, ובעצם יהושע מיריחו נועץ טריז. כאן בדרך הזאת, בית אל יושבת לצורך העניין פה. לא, זה לא מדויק. בית אל החדשה יושבת פה, בית אל ביתין יושבת בערך פה. משהו כזה. העי יושבת ממש כאן. ביר דברון של היום, דיברנו על זה. כל זה דיברנו.
רב, עוד היום. עכשיו עוד פעם.
העי. ביתל, ביתל זו ביתינה, כדאי להסתכל, פשוט שנוסעים, עוברים את צומת עתי, צומת עתי היום מפה, אין לי משהו כזה, לגבעת אסף פה, ופה בערך הכפר ביתין מתחיל, עם הרוח ככה, יש לנו כמה כפרים קטנים. כדאי להסתכל, אפשר לראות ממש 100 מטר מהציר, יש איזו מצודה קדומה ארוסה, קוראים לה בורג' ביתין, שזה האתר המזוהה כנראה עם חלון יעקב, יש לו מיני דעות. כל מיני הצעות חדשות, אבל זה מה שראינו בפעם הקודמת, אז יהושע כובש את העי ובית אל. דבר אחד שלא סיימנו בפעם הקודמת, זה כל הסיפור עם הידיים שמופיע פה. כבר ראינו בפעם הקודמת שיש פה הרבה ידיים שמופיעות בסיפור. ויאמר אדוני אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל העי, כי בידך אתננה, ואת יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. שלוש פעמים פסוק הראשון, והורב כאן נערה ממקומו, והרוצו כמתות ידו, ויפנו אנשי העי אחריהם, ויראו והנה השן העיר השמיימה, ולא היה בהם ידיים לנוס. כן, מה זה לא היה בהם ידיים? אני צריך לקדור לא היה רגליים, דווקא אני עושה את זה של הידיים. הנה והנה וכו', ויהודי יהושע לא השיב את ידו שנתה בקיר. אז זה מאוד בולט, ואנחנו כבר אמרנו שיש איזשהו קשר מסתר, כנראה בין המלחמה הזאת למלחמת עמלק. כל הרמה של הכידון שמזכירה לנו את משה רבנו, שהוא עומד ומתי האלוהים בידו, מחר אנחנו נמצא בראש הגבעה. אחד הדברים הבולטים הוא שגם במלחמת עמלק, גם במלחמת עמלק, בסוף פרשת בשלח, אז הנושא הזה של הידיים הוא מאוד מאוד בולט. ויבוא עמלק וילך מישראל ברפידים, אומרים חז"ל דרך אגב, למה נקרא רפידים? רפו ידיהם בתורה. היום משה ליהושע בחר אנשים, מחר אנוכי ניצב בראש הגבעה, מתי האלוהים בידי, כן? ואז ויהי כאשר ירים משה ידו, ובצלק אשר ירים ידו, ובא עמלק, וידי משה ידים, ויקחו אבן וכו', תמכו בידיו מזה אחד מזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ויהי משה מזבח ויקרא שבו אדוני ניסים, ויאמר כי יד על כס ים, יד על כס ים, מלחמה להשם בעמלק. סיפור מעניין כשעצמו, יש הבדלים, זה לא בדיוק אותו מלחמה, מאוד בולט שגם שם זה מלחמה שהיא חצייה נס וחצייה עזרת השם בצורה קצת שונה. וזה רק בזה שמלאך השם אמר לו איך לכבוש, כאילו. זה היה נפקודות, אבל נכון, באמת אחרי, זה לא אותו דבר כמו שם, באמת זה אחד ההבדלים, שפה זה כבר הרבה יותר ארצי. אין, זה לא, פה רק נותנים לך את התוכנית, אבל אתה עושה בפועל, ושם אפשר היה להגיד שהרוחני מניע את הפיזי. נכון מאוד. בכל אופן, אני משאיר את זה כרגע. מה זה אומר, הנושא הזה שהשוואה למלחמת עמלק, אני משאיר אותו רגע בצד, אנחנו נחזור אליו עוד רגע. אז אנחנו בפרק ח' פסוק למד. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים של אמות אשר לא הניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו של עמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה, אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו, ושוטריו ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלוויים נושא ארון ברית אדוני כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. אחרי כן קרא את כל דברי התורה ברכה והכללה ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל ואנשים הטף והגר ההולך בקרבם. הערות על הקטע הקצר הזה שאנחנו נדבר רק עליו היום. שישה פסוקים. מעמד הר גריזים הר עיבל מופיע בתורה כמה פעמים, מופיע בספר דברים. פרשת ראה מופיע, אחר כך הוא מופיע עוד פעם בכתבו. כן, בסדר, אז הוא מופיע כמה פעמים, מוסר ונצרים, בקיצור. אז הוא מוזכר כמה פעמים בספר דברים, והנה הוא סוף סוף
כל. זה אותו מעמד כל הזמן
הרב? מה?
זה אותו מעמד כל הזמן?
שאלה מאוד טובה. בתורה?
בתורה.
עוד מעט נתייחס. שאלה מאוד טובה, האם זה אותו מעמד כל הזמן? אנחנו תכף נציץ וננסה להבין. פה, מה אתם רואים?
זה חדש.
מה?
זה מקרה חדש.
אבל אמרנו שכתוב אז פעם.
אז. מה זה אז יבנה יהושע?
זה כבר
קרה. שאלה טובה, חז"ל אומרים אז בעתיד, כן,
שכאילו
תחיית המתים.
כמו
אז ישו משה. אז, יש בחז"ל שהבינו אז, שזה קרה עוד קודם. ממה נפשך, גם אם זה קרה קודם, כלומר, גם אם הסיפור הזה קרה עוד לפני סיפור האי ויריחו, למה להגיד ככה? למה להקדים את מעמד הרגיזים?
כי
הציווי
היה לפני
שהם נתחילים
לכם.
אוקיי, הציווי בספר הדברים אומר ביום אשר תעברו את הירדן, בסדר? ואכן חז"ל מסכת סוטה, באמת אומרים שזה היה ביום אשר עברו את הירדן. איך זה יכול להיות ביום אשר עברו את הירדן? כולם, אלון מורה, לעלות מנחל תרצה לאלון מורה, גם לאדם רגיל לא עושה את זה ביום אחד. הגמרא אומרת 60 מיל, אז איך זה יכול להיות? אז הגמרא עונה, שתי תשובות הגמרא נותנת. נכון? או שהרבה מוחמד, או שמוחמד בעלה. כלומר, או ששתי גבשושיות היו שם וקראו, הם הקימו שתי גבשושיות ליד הירדן וקראו לאחת גריזים ולאחת עיבל, או הפוך, שקפצה להם הדרך. קפצה להם הדרך, ואז כל עם ישראל, 60, תחשבו, רק חצו את הירדן באותו יום, 600 אלף איש.
זה כמו יציאת מצרים, באותו יום הראשון הם גם עשו, שהם הלכו מרמסס, גם היה...
סוכות? לא, אבל זה לא סוכות שלנו,
לא, בסדר, זה גם מרחק הליך הגדול שם עשו ביום אחד.
בכל אופן, טוב, זה שאלה, כן? ברור שזה לא משהו טבעי, כן? זה ברור שזה לא משהו טבעי, לפי זה צריך להגיד שהם עלו דרך נחל תרצה, ואז זה אולי מסביר למה המים היו צריכים לייצר, איפה נעצרו המים? בשכם. לא, מים של הירדן.
מים של הירדן?
איפה נעצרו המים? דיברנו על זה. לא הרחק מן העיר, אדם. כן, אדם זה היום, כן? אדם, כך קוראים לתורה. עיר אדם, בסדר? אז גשר אדמי, כן? גשר אדם של היום. גשר שנמצא, העיר עדיין נמצאת בעבר השני של הירדן, קשורה לפרשת שבוע, ראינו, כואבים, חוצה את היבוק, כן, בדיוק באזור ההוא. חוג אופן לענייננו, ואז באמת אנחנו מבינים שאז צריך להגיד שהם עלו דרך נחל תרצה את הירדן. יכול להיות, יש לזה סימנים דרך ארכיאולוגית, לא ניכנס לזה. אני משאיר את זה כרגע כאן, אולי ניתן לזה תשובה, כן, ארכיאולוגית, מה בדיוק קרה. כי יש ממצאים ארכיאולוגיים שחלק מזה לפחות, או שעם ישראל עבר שם. נעבור על זה, תזכרו לי בסוף, אני אתן גם לזה תשובה. בכל אופן, עוד כמה הערות שיש כאן. אז אמרנו, אז יבנה יהושע. המזבח הוא בהר עיבל, כאשר ציווה משה עבד השם את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, רק תשימו לב לדבר הזה. ארבע פעמים כתוב פה את המשפט הזה. פסוק למד א', כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה. אני מדלג את זה, את משנה תורת משה, טוב זה כספר שהוא כותב, פסוק למד ג', כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה, וכן קראת כל תורה והברכה, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע. אז יהושע עושה בדיוק כאשר ציווה משה את השם, זה מודגש ארבע פעמים. למה צריך להדגיש את ארבע פעמים? אגב, בירושלמי באמת מופיעה דעה שזה, שלפחות חלק מהמעמד, או אולי כולו, היה בסוף 14 שנה. כלומר, אז אפילו לא היה אחרי כיבוש איפה שהוא מופיע אצלנו. המלבין פה כותב שהוא היה כמו שזה כתוב, כלומר שהוא היה אחרי העל. אז יש הרבה אפשרויות מתי בדיוק היה המעמד, וצריך לחשוב גם על כל משמעות. ראיתי שהרב יצחק לוי פעם כתב את זה, מה המשמעות של כל אפשרות כזאת, אני פחות אתעסק בזה. הפשט הוא שהתורה כותבת אותו כאן, אחד משתיים, או שהוא באמת קרה לפני וכותבים אותו כאן כי הוא היה אמור להיות כאן, או הפוך, שהוא כאן ושזה באמת מה שקורה, וכותבים אותו, וכתוב אז יבנה, וחזל אומרים כי באמת לכאורה אולי הוא היה צריך להיות עוד קודם, עוד מעט אז ננסה.
לא, כתוב שהוא לא עבר את דבר, שהוא עשה בדיוק מה שמשה אמר לו.
כן.
אז אם משה
עשיבה... אני חושב שזה בדיוק הנקודה. שאם אני אומר, עשיתי כמו בדיוק כמו שאמרת לי, אני אומר את זה ארבע פעמים, סימן שמשהו אחד לא היה כמו. מה לא היה כמו? הכל היה בדיוק כמו שמשה אמר. מה לא היה כמו?
הזמן.
הזמן. המעמד היה בדיוק אותו דבר. בדיוק מה שכתוב. וכל מילה. אגב, אני חושב שגם זה היה כמו שמשה עשיבה. נראה לי דיברנו על זה. שגם זה, יכול להיות שזה כן יסתדר, מה שמשה ציווה, תכף נראה. גם בזה זה היה בסדר, עדיין אני חושב שכנראה זה לא היה אולי במקום, זה היה צריך להיות לפני כיבוש העי ואחרי כיבוש יריחו, תכף נסביר.
מה זה אבל כאילו ציווי משה? הכל בא מהשם, כאילו למה...
כן, כאשר משה מצווה את יהושע, הכל בא השם אל משה, נכון? ואז משה מצווה את העם, אתה צודק, כאשר משה מצווה את עם ישראל. עוד דברים שיש לעיין כאן, כל הנושא הזה של כתיבת משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל על המזבח, מה המשמעות של כתיבת התורה על המזבח. אגב, בתורה כתוב שכותבים אותה... לא כתוב שבעים לשון בתורה, איך כתוב? באר היטב. ככה כתוב בפרשת כי תבוא. נכון, מה זה באר היטב? חז"ל אומרים? שבעים לשון. איך הם הגיעו לשבעים לשון?
שכולם יבינו.
יפה, יפה. המדרש אומר, כמו נחמן נאומן. שבעים. זה המדרש. מעניין, סתם. זה ברור שזה לא הפשט, אבל זה על דרך הרמז. ככה כתוב המדרש. בהר היטב. מה הם התכוונו? כלומר, כתבו שם באיטלקית, היה שם על הסיד בסינית עתיקה, כל התורה על 12 אבנים, והרבד, מי שהיה ראה את המזבח, והרבד הוא לא כזה גדול, 7-9 מטר, אבל נגיד כתבו רק את ספר דברים, זה עדיין לא נכנס שם ב-70 לשון, כן, כולנו מבינים. מה רצו חז"ל להגיד בזה ש-70 לשון?
הרב,
מה הם
היו רושמים בית א' ר'
ה'? לא, אני רק אספר שזה רמוז במילה היטב, 70 לשון, המדרש שלנו שזה רמוז במילה היטב. הנה. כמו בנענך, נחמן, נחמן, נורמן. בסדר? אז איך הרמז, לא משנה כרגע. עכשיו, מעניין. שחז"ל אומרים משהו, ויש לזה כאילו איזושהי אחיזה באיזושהי צורה בתורה. אז צריך להבין מה זה אומר 70 לשון. איפה עוד מצינו 70 לשון? מה? איפה עוד מצאנו שיש 70 לשון? מה? יוסף. נכון. בא גבריאל ולימדו 70 לשון. כן, גם שם בפשט, לא ברור שלא הכוונה חז"ל רצו להגיד פשט שהוא ידע ספרדית, יוונית, איטלקית, גרמנית וכל השפות האלה באותו לילה, אלא חז"ל רצו להגיד משהו אחר. אוקיי. איפה עוד מצאנו 70 לשון? מרדכי. נכון, זה מרדכי מצאנו 70 לשון, יפה. יש קשר בין מרדכי ויוסף?
כן.
יותר מ-40 קשרים ביניהם, נכון, הרבה השוואות בין מרדכי ליוסף, אוקיי. וטוב, יש עוד כמה דברים שהם המקומות, אבל פה זה מאוד בולט. אז אלה מקומות שמצאנו 70 לשון. מאיפה לקחו את המספר 70? נכון. מאיפה לקחו את המספר 70?
70
אומות. 70 לשון, ממה? 70 אומות. איפה לקחו 70 אומות?
מדור הבלגה.
מפרשת נוח, לא מדור הבלגה. פרשת נוח. כן? מתואר שלושת שם חם ויפת, צאצאיהם של שם חם ויפת, תספרו 70 אומות. כן, תמיד אני עושה ספירה כזאת תוך כדי הפירה של הפרשה. מה?
70 למצרים.
נכון. ספר בראשית הוא מתחיל ב-70 אומות העולם, הוא מסתיים ב-70 נפש ירדו ישראל מצרים, ואז כל החישובים, זה לא יוצא בדיוק. 69, 66, אם יוסף, והיגה מיוחדת נכנסת בין החומות, העיקר שיצא 70, למה 70? כי זה 70 כנגד... כנגד ה-70 אומות העולם, כן? זה בדיוק הנקודה של ספר בראשית, נכון, העבר מעולם לעם ישראל. אז זה באמת הנקודה. יפה, אז זה...
כן, עוד מה, עוד מה יש כאן. כל ישראל וזקנה ושוף תורה ועומדים מזה ומזה לא. ארון נגד הכהנים והלווים עושה ארון ברית השם. כגר כאזרח, חציו אל מול הגריזים והחציו אל מול הריבל. זה בכלל מאוד מוזר. מה זה, למה לא יכול להגיד חציו על הגריזים וחציו על הריבל? למה לתאר את החצי שממול? חציו מול הגריזים וחציו מול הריבל. כן, אם הגריזים והריבל הם אחד ליד השני. כן, הוא כתוב פה, זה איבל. איזה צד הוא? צפון, נכון, וזה גריזים. כן, לפחות לפי מה שאנחנו מכירים. בסדר? אז למה לא לכתוב, למה להגיד חציו אל מול הגריזים, כלומר איפה הם עומדים?
הריבל.
פה, וחציו אל מול הריבל. נו, אז למה אתה לא אומר כמו, תגיד כמו שצריך. חציו על הגריזים. מה?
הייתי שבון.
גם אני, נו מה? במעמד.
לא, זה גם מזבח.
הריבל. אני הייתי גם במעמד, אבל גם לא מזמן הייתי שם. אפשר לטייל לשם, המזבח הוא מקום נקי, אפשר כאילו אין ערבים בכלל. שני מקומות שאפשר להגיע, עוד מעט אני אראה לכם במפה. אז אני רק שואל למה להגיד בצורה כזאת עקומה.
למה השלילה השלילה, כאילו...
כן, חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר איבה.
אני שוב בברכה, הם קרובים מאוד איפה שהשומרונים חיים כיום?
לא, קרובים כן, 500 מטר. עוד מעט נראה במפה. אז זה גם שאלה, כאשר ציווה משה להם, ואחרי כן קרה, לא היה דבר מכל אשר ציווה, שלא קרה יהושע נגד כל, רק עוד משפט אחד שצריך לשים לב אליו, לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרה יהושע נגד כל קהל ישראל, והנשים, והטף, והגר ההולך בקרבם. המשפט הזה אני גם רוצה להתעכב, והגר ההולך בקרבם, שנוסף הוא משפט שצריך לשים לב אליו. אז, רגע, כן? נתראה. עכשיו.
זה לא הכהנים עוד צריכים להקריא, זה
לא... אין, לא יודע אם יש לכולם, אז תקראו אחד לשניים מקסימום.
זה לא הכהנים עוד צריכים להקריא את הברכות? או הלווים?
כן, נכון. אני חושב שהם יקריאו. כי הוא קרא את יהושע כאילו ציווה לקרוא, ולא שהוא... כולם איתי במפה? שימו לב.
אז מה זה אומר השירים?
רגע, עוד לא הסברתי כלום, רק היה אותי הערות.
לא יודע אם השמונית שלנו.
הר גריזים, כולם מזהים במפה?
כן.
נוסיף עוד כמה שאלות טכניות לשאלות שלנו. הר גריזים, כולם מזהים במפה, רואים איפה שכתוב שכונת השומרונים?
כן.
יפה, רואים איפה שכתוב תל ארס?
כן.
תל ארס, שם נמצא מצפה יוסף. גבעת נונגובה 893, זה לא סי גובה של הר גריזים. בסדר? הר גריזים, שלא להתבלבל, זה לא הר. זה אמנם נראה לכם פה בסרטוט הזה כמו הר. הר גריזים הוא רכס. בסדר? הוא רכס. כלומר, הוא מתחיל מכאן והוא נמשך עוד לפחות 5 קילומטר לשם. אנחנו לא יודעים איפה בדיוק עם ישראל היה צריך לעמוד על הר גריזים. הר עיבל הוא רכס עוד יותר גדול מהר גריזים. הוא רכס מאוד מאוד גדול, שהוא נגמר ב5 אצבעות. לכן קוראים ליישוב חומש. חומש, על שם 5 האצבעות של הר עיבל שיש לו בצד מערב שלו. בסדר, זה היה כן שלוחה כזאת. יש לו פה 5 אצבעות כאלה. רואים פה הגלבוע פסגה.
איפה אתה רואה?
והר עיבל, הר גריזים זה משהו כזה מולו. בסדר? ככה זה נראה. זה עיבל, זה הר עיבל. זה מיבט מלמעלה, זה הר גריזים. בסדר?
מה עם
הסברה שאני לא יודע? רגע, לאט לאט. שנייה, לאט נגיע לכל הסברות האלה. למעלה, למעלה, באמצע, באמצע המפה, בדיוק באמצע המפה, למעלה, ממש לפני קצה התמונה, קצה המפה, יש עיגול ריק. רואים? זה, הורדתי את זה מעמוד ענן. כולם רואים את העיגול הריק?
כן.
פה.
לימוד ככה מפות.
רואים את זה?
כן.
שנת שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, אדם זרטל, נפטר לפני חודש ומשהו. חופר שם ומוצא שם מבנה בצורת חדר, הייתי שם לפני חצי שנה, מבנה בצורת חדר. גודל 7x9, זה משהו כמו החדר הזה בערך. אטום, כולו מלא אבנים. עם כבש שעולה אליו, נכון, אז לא מצאו מזבח, אז לא יודע, כן? במבט מלמעלה זה נראה משהו כזה, באמת ככה, כי אנחנו כולנו מכירים את זה, אבל הוא לא ידע מה הוא מצא, כן? הוא יצא לי על הציור של הרגזים והריבן, כן? אז משהו כזה, כבש, מזבח, כמו שאנחנו מכירים, עשרת מידות, הוא לא היה לגמרי ריבועי, כמעט ריבועי, עם קרניים בצדדים, עם כבש צד שעולה בצד אחד ומקיף,
סובב.
סובב, שמקיף שלושה צדדים של המזבח, כן? הוא לא יודע מה הוא מזהה שם, ואז מה אחד העובדים שלו היו עובדים מההתנחלות שקצת עזרו לו, ופותח לו בלילה מסכת מידות, יש לי פה באוטו את הספר שהוא כתב אחר כך, קוראים לספר עם נולד, כדאי מאוד לקרוא את הספר, מתאר שם את כל המציאה, וזה ספר שלם מוציא על זה, וכן, ברור שזה מזבח, כן, עם ארבע פינות וכל הזה, ואחר כך הם מוצאים, הם מוצאים אפר של עצמות, והם בודקים, והכל אפר של עצמות טהורות, ממש, רק עצמות טהורות, 113, שתי חרפושיות מצריות, חרפושיות זה תיארוך מאוד טוב, כי הן מאוד מדויקות. לא ניכנס כרגע, יש מחלוקת לגבי תיארוכים בין התנ"ך לבין המדע, אבל זה פחות, כי להם זה דבר עקרוני שצריך לדבר עליו, הוא לא כזה קשה לפתרון, יש מאמרים מאוד יפים בנושא. לענייננו, הוא מוצא מסביב מתחם בצורת כף רגל, דיברנו על מתחמי הכף רגל של זרטן מסביב, כולל מתחמים קטנים של בישול שנמצאים מסביב למזבח הזה, הכל עצמות כשרות, רק בקר, צאן ויחמורים, גם אחוז מסוים של עצמות של יחמורים, אנחנו לא מכירים מהתורה שאפשר, אני מספר לכם כדי שתדעו, זה מה שהוא מוצא, באופן כללי, גם קצת כלי הכתרה, מחתות קצת ודברים כאלה, זה מה שהוא מוצא, כל המזבח הזה היה קבור מתחת לגל אבנים גדול, לא ניכנס כרגע כנראה, למה? אולי כי לא רוצים שיהפוך לעבוד על זה, הרבה, הרבה, הרבה סברות למה בדיוק. הכיוון של המזבח, הכל טועה בדיוק, את המזבח הזה הוא מוצא בעיגול הזה שמצוין פה למעלה.
בשלוחה...
מה זה היה רחוק?
זה לא שלוחה, בסדר? הנה, זה סי גובה של הר עיבל וזה מאחורה. כלומר, אם זה הר עיבל, פה סי גובה של הר עיבל, כאן.
רב, זה לא רחוק.
זה לא רחוק, זה בערך 2 קילומטר וכמה אווירי, 1.5 קילומטר אפילו, לא? משהו כזה, כן?
פחות
אפילו.
קילומטר.
ממש, אני הלכתי את זה ברגל. לא, זה ממש...
חבר'ה,
זה ממש... זה לא נורא. זה לא נורא, האנטנה נמצאת פה למעלה, האנטנה הידועה של חיל האוויר, אז שחיל האוויר נתקע בה. זה מטרס של F-16 נתקע, אבל לא משנה, הכביש מגיע מכאן, אתה הולך ככה מסביב, אתה מגיע, המזבח נמצא פה. למעלה. אין, עדיין למעלה. פה בעמק זה...
הרב, לה...
עמק אסכר, סחל אסכר.
הרב, להר עולים מתוך שכם?
להר, היום. היום עולים מכאן. יש כביש כזה.
מכיוון קדומים?
כן, יש כביש מסומן, תסתכל.
קדומים.
אוקיי.
אתה רואה את הכביש?
כן.
כן, כן. יש שם איזה מחסום, אני לא זוכר שם של החסם. כאילו ממנו יוצא כאילו כביש שהולך, אין ממש אין בעיה, רק צריך את
זה. לא נכנסים משכם ועולים
למה. לא, היום לא נכנסים משכם ועולים. שכם נמצאת פה למי שהתלבט. אתה נמצאת שכם, ואתם יכולים לראות מהפה. ואתה עולה פה, אתה נכנס, יש גם שילוט ושביל מסומן, ממש שביל לכל, אתה מגיע למזבח. כולל המתחם, כולל הכל.
הר מגודר?
מה?
כאילו ערבים יכולים לעלות משכם?
כן, אבל לא רואה. היה סיפור כזה, אם זה לא קוראים.
יש בסיס למעלה.
לא ליבן, איך קוראים לו? ברוך לשם. קיצור, היה סיפור כזה שקבוצה עלתה והתחילו לירות עליה מהסקר ושנהרגו שם כמה חיילים וגם איזה אזרח. טוב, לענייננו, בכל אופן הזה המזבח. הבעיה העיקרית שיוצר המזבח הזה שהוא דבר זיהוי מדהים כשהוא מוצא את המזבח הזה. מדהים, כן, פתאום מוצאים את התנ"ך, כאילו אז לא מצאו שום דבר, פתאום מצאו דבר, משהו מכניסת עם ישראל לארץ. וכל רעש מאוד מאוד גדול. ובעולם הארכיאולוגי, בלגן שלם, כל אלה שאמרו עד אז שהתנ"ך לא היה מעולם, או שהוא היה משהו מאוד מאוד מינימליסטי, ופינקלשטיין מגיע לכאן, ופינקלשטיין ראש המתנגדים באוניברסיטת תל אביב, עולה על המזבח ואומר, טוב, אולי מגדל שמירה. ככה הוא אומר, לא משנה כרגע, ויכוחים, תכלס, עד היום אף אחד לא כתב מאמר מדעי נגד מה שזרטל כתב. אף אחד לא כתב משהו מדעי נגד מה שהוא הוציא. אבל שבחוב הוא, מפעם לפעם זה הולך ומתבסס, רק ככה.
אבל אנחנו רואים שם זה לא קצת...
שאלה. מי שרוצה לקרוא מאמר, אני יכול לשלוח לכם במייל מי שרוצה, מי שרוצה לקרוא מאמר מעניין על כל השאלות ההלכתיות, זה שזה לא לגמרי ריבוע והכיוון והכבש שהוא לא מקיף את הכל, הרב יואל בינון כתב מאמר שהוא מתעסק בכל הפנים ההלכתיים של זה.
מה הרבה הלך הולך מורה?
מה?
לא חייב שיקריבו אותם.
לא, אין שום בעיה. אז זהו, אולי לא הקריבו, לא משנה, אולי זה אחר כך, לא משנה כרגע. סוג של בקר, הרבה הצעות, לא ניכנס כרגע לזה, בכלל זה לא השאלה כרגע, אני לא רוצה להתעסק בזה. הרב יואל בינון כתב מאמר מאוד מאוד ארוך על זה, ומאוד יפה, אפשר לקרוא את המאמר שלו. אני רוצה רק דבר אחד להעיר, שכמו ששמתם לב, אז מהמזבח הזה, לא רואים את הגזם. בלתי אפשרי. אם אתם... פה סי גובה, כן, זה משהו כזה, הנה, תסתכלו במפה אצלכם, רואים שסי גובה נמצא איפה שכתוב קבר משהו, רואים? איפה שיש עיגול, כאן, פה הסי גובה, שם יש אנטנה כזו, זה הסי גובה, יותר מ-900 אפשרים, זה 940 בערך, זה גבוה מאוד, ו... כן, ובמזבח, כמו שאמרנו, נמצא קילומטר משם, קילומטר 200 בקו אווירי, צפון מזרחה. בסדר? כלומר, המזבח נמצא צפון מזרחה לזה. זהו, לא מסתדר. ולכן אדם זרטל ישב חשב, והוא, ולא רק הוא, אני חושב שגם הרבי יואל בן נון הלך בעקבותיו ואמר, אתם יודעים מה? אתה צודק. זה לא הר גריזים. הר גריזים זה הר כביר. רואים את הר כביר במפה? כתוב לכם הר כביר, האמת היא שכתוב הר כביר למטה בטעות, הר כביר, כן נכון, איפה שכתוב מצפה כביר, שייח בילאל קוראים לזה, שם למעלה כזה, כביר שייח גדול, נמצא פה, נמצא כאן, הוא נמצא כאן, הר מאוד מאוד גבוה, על הפעתים שלו כאן באזור הזה, אלון מורה, נכון, עם שכונת צל הרים, למה קוראים לו שכונת צל הרים?
וואי,
מה קורה איתכם?
כי אם זה מורה,
מה? כי יש צל מהשמש,
וואי. כי הפעם תמיד יש שם צל.
אוי
ואבוי. עברנו את הגילה.
מי אומר? צל הרים אתה רואה כאנשים. תודה רבה.
איי איי איי.
צל הרים. הוא אומר את זה פה בשער העיר. כן, צל הרים אתה רואה כאנשים. לכן קוראים לשכונה צל הרים. חבר'ה. עוד חזרה דחופה את ספר שופטים. בסדר? אז זה הר כביר. הר הכי גבוה בשומרון, ולכן שני מציעים שזה הר עיבל וזה הר גריזים. לא ההר הזה, שהוא כבר כ-2,000 שנה מקודש לשומרונים. יותר מ-2,000 שנה. כאן יש מקדש שומרוני וגם מקדש רומי, מאוד עתיק, ויותר מ-2,000 שנה. זאת אומרת, לא, הם התבלבלו בהר.
לא יכול להיות.
כאן הר גריזים. למה זה שיש פה קבר
שייח? רגע, הרב, זה לא אמור להיות בן שכם? התורה אומרת זה יהיה בן
שכם? התורה לא כתוב בשום מקום בהר. לא כתוב שכם.
לא כתוב שכם?
לא. לא כתוב אף פעם שכם. אלוהימה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש, אצל הכנעני יושב הערבה, מול הגלגל אצל אלוני מורה. נכון? ארץ הכנעני יושב בערבה, מול הגלגל אצל אלוני מורה. לא, לא כתוב שום דבר.
אנחנו יכולים כאילו לסמוך, כאילו שם לתתום גם ככה, זה מסתדר לנו?
בעיה קטנה, מפה זה עוד יותר רחוק, תסתכלו את המרחק. נגיד אם אתה אומר שאנשים, שאתה עושה פה את המעמד של הגריזים והריבה, אז אולי שומעים, הנרי טריסטרם, הנרי בייקר טריסטרם, האוכל האנגלי, שחפר פה בארץ בתחילת המאה ה-20, הוא טען שלמה בחרו את הגריזים והריבה, אנחנו ננסה לחשוב אחר כך למה בחרו את
שני הד.
כי יש הד טוב. הוא אמר, אתה הולך בהר עיבל, אתה שומע את ההוא עם החמור, צועק על החמור שלו בהר גריזים, ככה הוא אומר. יש בזה משהו, אני חייב להגיד שאם צריך להיות שקט מוחלט ברקע, כשאני 600,000 איש, כולם בדממה מוחלטת וזה, אפשר, יש מצב. בסך הכל בקו אווירי זה 3 קילומטר, מה יכול להיות, יש תעודה, וזה, תכף נראה שזה לא כזה בעיה. זה מה שהוא טען. מה? היה מעמד, יהושע קורא את הברכה ואת הקללה. אתה צודק שיכול להיות שרק כאילו הוא אמר וכולם הסתכלו.
מעמד, היו כאלה שחזרו אחריו.
להר כביר זה ממש בלתי אפשרי, זה ברור. כן, להר כביר זה כבר 5 קילומטר, בקו אווירי אין שום תהודה ושום בטיח, כי כל עמק המחמצת שם ועמק הסקר שם באמצע, לא שומעים שום דבר. כן, תסתכלו, זה משהו כמו 4 קילומטר אווירים, זה כלום, אין, והם פתוחים ושום תהודה ושום בטיח. אז זה השאלה שלהם. אז אני מציב פה, אני מסכם מה השאלות מבחינת, יש פה שאלות מבחינת מיקום, גם מבחינת ארכיאולוגית שמצאו את המזבח. גם השאלה הזאת, מתי היה המעמד לפי התנ"ך? כלומר, פה כתוב אחרי ה-I, אבל יכול להיות שחזל אומרים שהוא היה אולי קודם, יש דעות בחזל שהוא היה קודם, יש דעות שחזל שהוא היה אחר כך, אנחנו, אז למה הוא כתוב כאן? כן? אנחנו נלך עם המלבים באופן כללי שאומר שזה כתוב איפה שזה היה, אם ככה, אז למה כתוב אז יבנה יהושע באמת, כן? ומה הנקודה? אז זה פרה פרה. דבר ראשון, בואו נפתח בדברים פרק כ"ז ונראה את הציווי בתורה.
הוא
יכול לראות
מהקרות הער השנים?
מה?
את המזבח
לפחות הער השנים. אי אפשר.
לא, צריך לראות
אותה... אה, אם אתה אומר שזה מעמד, שמקימים מזבח, עושים, כותבים את זה, ואחר כך עושים את הכללה ואת הברכה.
זה יכול לעמוד בנקודה הכי גבוהה, ושם המזבח,
זה לא כזה... לא, אבל במזבח...
זה מה שצריך לעמוד על המזבח, הוא יכול לעמוד שם במזבח, שהכהנים שהכהנים יעבדו למטה.
ומה? ומפה ישמעו לכאן, כאילו.
לא, בסדר. העבודה תהיה, הוא ידבר בשיא הגובה.
מצוין, יפה, אז זה. אז זה יהיה פתרון יותר, אפילו עוד יותר כאן. זה נכון בכיוון, הוא שמע שאתם אומרים, קצת עוד יותר קיצוני. פרק כ"ז בדברים. ויצב משה וזה קני ישראל את העם לאמור שמור את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ועל כמותה לך אבנים גדולות וסלתה אותם בסיב. וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת בעובריך, למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. היה בעובריכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסלת אותם בסיד. ובנית שם מזבח לאדוני אלוהיך, מזבח אבנים לא תניף עליהם ברזל. אבנים שלמות תבנה את מזבח אדוני אלוהיך, ועלית עליו עולות לאדוני אלוהיך. וזבחת שלמים, ואכלת שם, ושמחת לפני אדוני אלוהיך, וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת, באר היטב.
הרב, לא חייב.
כמה פעמים צריך לכתוב את התורה? פעם אחת בפסוק ג' וכתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת, ופעם אחת בפסוק ח'.
זה שתי מעמדות
רגע, או מצוין. וידבר משה והכהנים, כמעט, אני חושב קצת יותר ממך. וידבר משה והכהנים הלוויים אל כל ישראל לאמור הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית עליהם אדוני אלוהיך, ושמעת בקול אדוני אלוהיך, ועשית את כל מצוותיו ותחוקיו אשר אנוכי מצווך היום. ויצב משה את העם היום ההוא לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ובני ישראל וזאב ובניהם, אלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, וכולי וכולי. כמה מעמדות? שלושה. שלושה מעמדות שונים. אחד ביום אשר תעברו את הירדן, איפה הוא נהיה, איפה עושים אותו?
בגלגל.
בגלגל, דיברנו על זה, איך שחוצים. בעצם הוא היה אמור להיות במקום חציית הירדן, הוציאו את האבנים לגלגל, על זה כבר דיברנו. וזה, על זה כתוב, ביום אשר תעברו את הירדן. אחר כך כתבת עליהם את כל דברי התורה הזאת. בפסוק ד' והיה בעובריכם את הירדן תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל. זה מעמד מספר 2, הוא בהר עיבל בלבד. הוא רק בהר עיבל, הוא לא קשור להר גריזים דרך אגב. אנחנו חשוב למה דווקא הר עיבל. בסדר? אבל הוא לא קשור להר גריזים.
זה מה שהיה עכשיו.
כן, וזה המעמד הזה. לא. מעמד שלישי זה מעמד הכללה והברכה. שימו לב להפרדה. אחרי פסוקים ת' י' שמפרידים, פסוק י' א', ויצא משה את העם ביום ולאמור, אלה יעמדו, וזה אותו מעמד שמוזכר גם בפרשת ראה, כן, ברכה או כללה, את הברכה על הר גריזים, כן, הברכה על הר גריזים, את הכללה על הר עיבל,
דווקא על
הערים האלה. בסדר? אז אני אדבר, ננסה עוד מעט להבין למה דווקא על הערים האלה, אנחנו ניתן פה כמה תשובות אולי, בכל אופן, שלושה סיפורים, ולכן, א', אנחנו מבינים שיש מעמד אחד שנמצא בכלל בירדן, כן, למטה שמה. נכון, ושניים, ושלוש, שהירושלמי, כמו שאמרנו, בכלל מפריד דווקא אפילו בין השני לשלישי. כבר גם הירושלמי כבר שם לב שזה מעמדות שונים. הוא אומר, זה היה לפני כיבוש וזה אחרי 14 שנה. כללה וברכה אומר הירושלמי אחרי 14 שנה. כלומר, כבר הירושלמי שם לב שזה מעמדות שונים. ולכן, כמו שאמרת, אין בעיה שהמזבח נמצא מאחורה. זה לא מפריע לאף אחד, ולכן לא צריך להעביר את הגריזים, הכל בסדר, 2500 שנה, הוא עומד עדיין במקום. הכל בסדר, לא זז.
למרות שזה מוזר, אבל אחרי הכל בסדר.
מה מוזר?
למה הוא בצד?
מה?
אני אומר, אחרי הכל בסדר שהוא לא אולי מסתדר שזה... אבל זה באמת מוזר שהוא נמצא מאחורה.
בסדר, אז עוד מעט ננסה לחשוב. למה זה מאחורה? יש כמה הצעות יפות. למה המזבח כאן והמעמד הוא כאן. אוקיי, אז זה דבר ראשון. עוד קצת תוספת על זה קצת אם אנחנו כבר בארכיאולוגיה. כן.
המפה הזאת היא בתל ואי זה המקום שלהם עכשיו.
מעולה. אז מאיפה עם ישראל מגיע להר גריזים מהר עיבל?
מדרום.
מאיפה?
מדרום.
מדרום?
כן.
עם ישראל כובש את האי ומגיע מכאן. מכאן עולה, מגיע לשכם. בסדר? מגיע מדרום. לא מזה, לא מזה. האמת היא זה לא לגמרי מדויק, אני אומר בסוגריים. כנראה שחלק מעם ישראל, איזה חלק?
נחל תרצה.
נכון, איזה חלק?
החלוץ.
לא חלוץ, בדיוק הפוך. החלוץ היה פה במלחמה. כבש את העם. כל שאר העם, אנשים, הטף, הזה, כל מי ששומר על המחנה, כל מי שלא הגיע למה זה, כנראה שהם עולים מסביב, בסדר? זה מסביר הרבה נמצאים ארכיאולוגים שעולים, שנמצאים באזור נחל
תרצה. רגע, הם התחילו כולם ביריחו? או
ביריחו? בגלגל, בגלגל. בגלגל, המחנה הוא בגלגל ליד יריחו. כובשים את העי, כנראה גם את בטל, ראינו את זה בהשפעה הקודמת.
עכשיו החלק...
הצבא נמצא כאן, בסדר? והוא עולה צפונה, תכף ננסה לחשוב מה קורה פה לכל השטח הזה, בסדר? תזכירו לי שאמרתי שנדבר על השטח הזה, אחרת אני אשכח. וכנראה שהעם עושה דבר כזה.
אבל הם הלכו לתוך הארץ, לא... זאת אומרת, המעבר של הירדן היה לכיוון, זה היה בגלגל וזהו.
נכון. ולא מה?
הם לא כאילו...
לפי חז"ל, לפי הדעה שזה היה עוד באותו יום, אז צריך להגיד שהם עלו דרך נחל תרצה. עוד באותו יום.
הם לא עברו את הירדן בפרצה הזאת.
אה, זה נס בדיוק. מה?
הם לא עברו את הירדן בפעם השנייה שהם נכנסים לנחל תרצה.
לא, זה ברור שלא. עשו על כביש הביקה. כן. פנו בצומת אדם. ככה שמאלה, חתכו לנחל תרצה, בסדר? מכירים, שמו את אדם התחתונה שם, ליד האוגדה.
בג'יפטיק.
תעשו את זה, כן? בג'יפטיק, בדיוק. מעולה. אז... רגע, אז עוד קצת במפה, רק דבר אחד. שאלנו, מה זה מול? למה להגיד מול? אז זה דבר שהוא די צריך לדעת אותו. אנחנו רגילים להגיד מול, שבאדם עומד מול השם, מול אחד, אולי זה אני מולו. בתורה את המילה הזאת למילה, זה לא נכון להגיד ככה מול. זה נכון. המילה בתורה היא נגד. כן, רואים את זה פה, אפילו אצלנו זה מופיע המילה הזאת נגד. שיהושע קורא ומזה לארון נגד הכהנים והלווים. כולם עומדים מזה ומזה נגד הכהנים והלווים. אבל מול, זה לא ככה. מה זה מול בתורה? בתנ"ך?
על.
לא על.
ליד.
ליד. המילה היא ליד. נכון. אני אתן דוגמה. שמואל א', פרק י"ד. לא צריך לפתוח, אני פשוט אתן לכם, אקרא לכם. תחילת פרק י"ד, כתוב ככה. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור אל מצב פלישתים, שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה, ושם האחד בוצץ, ושם האחד סנה, השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבה. מדובר על הכביש הזה, שהוא מגיע עד היום, זה כביש 60 של היום. ואתה עובד פה, יש לך מקום שנקרא שער בנימין, מכירים? מי שמכיר, מכיר, יש פה אזור מסחרי שנקרא שער בנימין. ופה מתחת לשער בנימין מתחיל נחל שנקרא נחל מכמס, והוא נשפך לוואדי קלט. שזורים פה, מצוין. דיברנו על הדרך הזאת שעולה על הגדה של נחל קלט, ווואדי קלט, ואני מקוף פה, לא משנה כרגע. בסדר, זה שער בנימין. פה נמצא יישוב שקוראים לו ג'אבה, כן, צרעות בפני עצמו. פה, מהצד הזה, על הדרך הזאת, דרך אגב, כאלה, פה נקנה כפר שנקרא מוחמוס. בסדר? כפר ערבי. ובעברית, גבע ומכמס. לכן ליישוב אדם שנמצא פה ליד, כן, כאן ליד, מעליו, כן, זה לא בדיוק, ג'אבה נמצא כאן, כאילו, ועד פה נמצא אדם, קוראים לו גבע בנימין, כי נכון, איך אפשר לקרוא מקום כזה אדם, איפה נמצא את האדם? פה נמצא את האדם, כן, כאן. אז כשהם קראו לזה אדם, המתיישבים קראו לזה אדם, השם קוטי אדם, היה סגן הרמטכ"ל שנהרג, כן, במלחמת לבנון. אבל ועדת השמות לא הסכימה, כי הרי יש פה מקום, יש שם למקום, קוראים למקום גבע. אז קוראים לזה גבע בנימין, בסדר? אז ככה הם קראו למקום, ככה קוראים לזה עד היום הוויכוח איך לקרוא למקום. בכל אופן, פה הדרך הזאת היא עוברת בדיוק דרך גבע ומכמס, לא ציירתי בדיוק, כן, בין שני המקומות האלה. וזה בדיוק המעבר שיונתן, שעם ישראל נמצא בצד אחד, ושני נמצאים מהצד הצפוני. אז כן, זה היה... נזכר בזה בפרק הבא, עוד פעם, כשנדבר על הגבעונים. אז זה גבע ומכמס. ו... בדיוק, אבל מה מצפון? מכמס מצפון. אבל מה קראתי? השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבע. א', זה עוד פעם הזוי, לתאר ככה, כאילו, אחד הוא מי... זה מתאר מליאן. אז האחד הוא מול גבע מדרום, אז רגע, אז איפה גבע? אז הארכיאולוגים אמרו, כן, אולי היה פה נדידת שמות, כן? אולי לזה קראו פעם גבע, לזה קראו מכמס, וזה התחלף. זה יכול לקרות דברים, כן? זה אדיר. אבל למה הלכת מול בתנ"ך זה ליד. אחד, הוא ליד.
מול הגלגל זה
ליד. נכון, מול הגלגל זה ליד הגלגל. הגלגל, הכוונה כנראה לגלגל הזה שנמצא פה מסביב למזבח. לא משנה כרגע. בסדר?
אז כאשר כתוב שחצי מהר, חצי חצי מהר עומד מול הר גזי וחצי עומד מול הר עיבל, הכוונה? ליד. אומר הציע ז'אבואר, איך תסתכלו למטה במפה שהבינו?
מה זה אל מול?
איפה בדיוק?
מה זה אל מול?
מה? ליד. אל יד. ליד, אבל לא ממול, כמו שאנחנו רגילים. אומר ז'אבואר, איך תסתכלו, אתם רואים, אתם רואים שמתחת יש מקום שקוראים לו ערק עתיך? כולם רואים את זה? מעל שכם.
מקום הכי צר של
שכם. תסתכלו, אתם רואים פה? תסתכלו. זה שכם של היום. המפה שאצלי. זאת שכם של היום. זאת, כאן הקטע החום הקטן. זה שכם הקדומה. בסדר? זאת שכם הקדומה. אם מישהו יכול לראות בכתב קטן, כתוב שם קבר יוסף מצד ימין. רואים את איפה כתוב קבר יוסף בצד ימין? כי הרי איפה כתוב קבור יוסף? ואיחן את פני העיר. איפה זה פני העיר? ממזרח לעיר. אז זאת שכם הקדומה, והוא חונה, ויעקב קונה פה ממזרח לעיר את החלקה, ועד כאן עד היום נוסף קבור שם. וזה כאן הקסבה, הישנה של שכם. איפה שקבר יוסף? זאת שכם של היום. הר גריזים והר עיבל, תסתכלו. פה הם ממש צמודים אחד לשני, יש כאלה שתי שלוחות שיורדות והן ממש מצטופפות. ופה זה הולך ומתרחב העמק ביניהם, ולכן שכם כאילו... ככה, כן, שכם יש לה צורה של עצם. לא יודע, לא מכירים את זה, יוסף קבור שם, שכם. כן, היא בין שני ערים, אז כאילו פה ביציאה מהער יש לה ככה, ואז קטע צער, ואז פה יש התרחבות, אז היא ככה, זה שכם. כמו שתלכו לסגור במפה, רואים את זה במפה?
לא, כן, במקרה
העיר, זה יותר רק מדג, אומרים.
בסדר? אבל פה בקטע ששני הערים מתקרבים, אז למשל בעניין הסריה הטורקי, הוא בדיוק איפה שני הערים נצמדים אחד לשני, למה?
סריה זה לא בצפת.
כי אם אתה עובר שם בעמק, אתה רוצה לצאת, עוברת שם הדרך הראשית, סגרת. גם הממשל הבריטי עומד שם, בדיוק במקום הצר. עכשיו תסתכלו, אז שם הוקמה שכם, ממש על הפתח, אתם רואים איפה שיש עיגול? מתחת להר התייך?
כן.
זה על החפירות של שכם הקדומה, עד היום מלמעלה ממצפה יוסף אתה רואה אבן גדולה, בולטת, מצבה, תחת האלה אשר בשכם, יהושע פרק כ"ד, נגיע לזה, יכול להיות שזה זאת. לענייננו, לקחו משם שמאלה, תעלו קצת צפון מערבה, עם הכביש, ערק זה מצור, דרך אגב. כן? איפה, לפני שכם החדשה, קצת לפני שכם החדשה, כל החליטה הצפוף, תראו שגם בתוך הר גריזים יש מין כזה, כזה חצי עיגול. רואים?
כן.
כאן? אמפי תיאטרון כזה טבעי. ככה.
הר
עיבל, סליחה, בהר עיבל, כן. וממולו, בהר גריזים יש אותו דבר.
כן, כן.
רואים? שם, אומר ז'אבואר, שם עם ישראל יושב. יש אמפי תיאטרון מצד אחד טבעי. אמפיתיאטרון מצד שני, כן? זה ליד העיר שכם, אבל לא בדיוק עליה, לא כתוב שצריך להיות על שכם. וזה מול, נכון, מצד אחד זה על ההר, אבל זה בדיוק מה שכתוב, חציו אל מול הר גזים, חציו אל מול הר עיבל, חצי ליד ההר הזה, חצי ליד ההר הזה, מי נמצא למטה?
הלווים.
כולם יושבים שם באמפי, רואים למטה מה קורה, הכל בסדר, כן? זה בדיוק זה... מה?
לא,
מזבח
זה
אירוע אחר, מזבח אמרנו, זה פה מזבח, אני מדבר פה, כן, פה יש איזה קטע שהר עושה ככה, ופה יש איזה קטע שהר הזה עושה ככה, ונוצר פה מעין אמפי טבעי כזה, ופה למטה נמצא הארון, זה האל מול ששאלנו מקודם, בסדר? וכאן קורה המעמד, ואז כולם שומעים, לא צריך לתאר מטריסטרם, הכל בסדר, לא רחוק ולא שום דבר אחר, זה בעצם ה... זה בעצם מה שקורה שם. מצוין. ושם, אז פה זה לא בשביל לשון, וזה מעמד הכללה והברכה. אגב, חשבתם פעם לפי מה מחלקים את השבטים במעמד הכללה והברכה?
לפי מי ש... אלה שיוסף הציג לפרעה.
כן, בואו אני אקריא לכם שוב, כי אתם לא שמתם לב, אז אני אקריא לכם שוב.
למה? זה אלה שיוסף הציג לפרעה.
כן, איפה כתוב את מי יוסף הציג לפרעה?
זה מהמדרש.
המדרש, איפה המדרש יודע?
והברכות.
פה. מה שהיה להוכיח טוב.
לא, הברכות של יעקב. מי שהשם שלו כפול.
שמו כפול, רש"י אומר את זה. נכון. באופן כללי, אז לא מזמן יצא איזה מחקר של איזה פרופסור באוניברסיטה ברח לשמו. לא זוכר, ברוידה. פרופסור ברוידה. משהו כזה. שהוא עושה חישוב. הוא אמר,
הרי כתוב חציו אל מול הגריזים, חציו אל מול הרבן, צריך שיהיה חצי חצי. הוא עשה את כל הווריאציות האפשריות של שישה שבטים, שישה שבטים, בגלל שהכי קרוב לחצי חצי זה ככה. ששישה שבטים האלה בצד אחד, שישה שבטים האלה בצד אחד.
הרב,
למה... עדיין לא מסביר את זה על הברכה ועל הכלל.
למה לוי, אבל... לוי אמורים להיות למטה.
למה?
כי הם אומר... הם מה שמקרים.
כן, לוי למטה.
למה? לוי כתוב שהוא גם היה איתם.
כן, אבל אחר כך זה נחצה להם, מנשה ואפרים, לא?
איפה כתוב?
כתוב בדברים פרק אחרים. ואלה עמדו על הכללה, ראובן גד אשר זבולון דן נפתלי, שמעון לוי ויהודה, יששכר יוסף ובנימין.
כן,
רב. רק יוסף, כאילו, יוצא השניים, כן.
יש גם פרשנות ששמו את ה... הספידו לשים את הבנים של השפחות בצד של המברכים, כדי שלא...
אה, כי הם חלקי יפה.
שלא אמרו... כאילו, גם כללים אותם וגם הם הבנים של השפחות.
יפה. עובדים.
יפה, בכל אופן, יפה, אז למה כאן? אז למה כאן?
יושבת בכל השבטים.
אז דבר ראשון אני רוצה להגיד משהו על השבעים לשון הזה, של הבאר היטב, של הזה. שבעים לשון שמצאנו באמת בעיר היטב, וזה כמובן מבטא את הצד הבינלאומי, לפי חז"ל. בחז"ל רוצים להגיד על משהו שהוא כלל עולמי, אין שבעים, שבעים אומות העולם. שבעים לשון, כן? יוסף יודע שבעים לשון זה אומר שהוא יודע. יוסף הוא השבט. שלעם ישראל הוא פונה אל הצד הבינלאומי של עם ישראל. זה מתבטא בזה, למשל, שהוא יכול להיות משנה למלך מצרים. איפה עוד מצאנו יהודי שהוא משנה למלך גוי?
מרדכי.
מרדכי. מרדכי, באמת, הוא גם כן מבני רחל, כן, שבט בנימין, וגם הוא, אומרים עליו חז"ל, שאין לה 70 לשון. זה בדיוק מה שאתה מבטא, כן, את העניין הזה של היכולת הצד הלאומי, כמו שכותב הרב, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, כן, זה עניינו של יוסף. כיוון שהוא מבטא את הצד הלאומי, יש לו חיבור, דיברנו על זה שנה שעברה בהקשר של ספר מלכים, מי שזוכר, אחאב, קשר שלו עם את בעל בת מלך צידונים, באופן כללי זה גם קשור לגיאוגרפיה של האזור הזה, שהיא קשורה יותר לעמים ולדרכים הבינלאומיות שעוברות פה.
יוסף היו מוקפים מכל...
מה?
יוסף לא היו בגבול, אף פעם.
לא היה בגבול, הוא סמוך לדרכים הבינלאומיות, דרך הים, מוקף משני הצדדים שלו, בדרך הים.
מוקף אבל בעם ישראל,
לא? לעומת יהודה. בצד המערבי הוא לא מוקף. זה מה שאני קורא גם. לענייננו, בסדר, זה עניינו של יוסף. אולי לכן הוא גם נקרא בגלל זה יוסף, זה רומז גם להיותו היושב על הסף של עם ישראל, כמובן שזה לא הפשט, כן, יוסף השם לבן אחר, אבל גם ללשון סף, שהוא המעביר וזה, כן, הוא המשביר וכו'. יכול להיות, וזה באמת אחד הדברים המעניינים, הרב יואל כותב, שבשכם היה הגיור הראשון של עם ישראל עושה. איזה?
שכם.
עם מדינה. תזכרו בספר מלאכים, סוף ספר מלאכים ב', גרי עריות, נכון? מכירים ציפור, שומרונים וזה, גם עוד פעם גיור, כלומר שכם היא מקום שקשור לגיור. אחת השאלות הידועות שכשקוראים את ספר יהושע, אתה שואל את עצמך, רגע, יהושע כובש את האי, מצוין, יהושע כובש את האי, אחר כך הוא תוקף לכיוון גבעון, נדבר על זה פעם הבאה. בהמשך הוא תוקף את כל מלכי ההר והשפלה, בסדר ההפוך כמובן, ההר והשפלה, לא משנה כרגע. ואחר כך הוא יוצא למלחמה נגד מלכי...
הדרום.
מלכי הצפון, בסדר? חסר משהו. מה חסר?
ירושלים.
לא, ירושלים נכון, ירושלים חסר, אבל אזור שלם חסר, כל אזור השומרון. כל אזור השומרון, מהאי עד... איך בכלל מגיעים למעמד הגריזים לרבל? איפה האויבים? אין אויבים?
אמרנו שסוף 14.
מה? לא משנה, סוף 14 הוא לא כבש את השומרון.
באמת בספר שופטים כתוב שנלחמו איתם.
מה?
באמת בספר שופטים כתוב שבני יוסף נלחמו איתם.
עם מי?
עם אלה שגרים בלוז וכל המקומות האלה.
לא, לא פה. ויש אזור עמק יזרעאל. טוב, בני מנשה.
זה גם בית אל.
מה?
בבית אל,
יש את בית אל, יש פה ויש אחר כך ערים שנשארו בעמק יזרעאל, אבל כל אזור שומרון,
שילה, הוא עבר שם.
נו, זה מה שאני שואל, איך הוא עבר שם?
הוא עבר ולא עשו לו כלום.
איך הוא עבר? מה קורה?
היה לו שם.
אז נחלקו על ידיעות החוקרים, אבל כולם משדרים על אותו גל. ברגע שיעקב אבינו כובש את שכם, עכשיו, כן, האזור נעשה אזור ששייך לעם ישראל, אנחנו יודעים מכתבים ארכיאולוגיים שבשכם שלט מלך שקראו לו לבאיה, לבאיה מלך שם, כתבי תל אל אמרנה, כדאי פעם לעיין בנושא הזה, תסתכלו, תגישו את זה בגוגל, תכנסו לוויקיפדיה, את אל אמרנה, עיר עתיקה במצרים, שהייתה קיימת רק 50 שנה. מסעת נפשו של כל ארכיאולוג, אפשר תאריך בקלות, מתי וכו', ושם כל מיני מלאכים כנעניים ששולחים מכתבים למלך מצרים שיבוא להציל אותם וכו' וכו', כי נבאי המלך שם עושה להם את המוות. לא משנה כרגע, לענייננו, כל מיני תככים בין המלאכים הכנעניים, כל אזור שכם נופל בידי עם ישראל אחרי ששכם ולוי כובשים את האזור. עכשיו, תחלקו דעות החוקרים, מה קורה הלאה. יהודה אליצור, אבא של יואל אליצור, אבא שלו, כן חוקר גם כן, חוקר בזכות עצמו, הרבה מפורסם וחשוב, הוא טוען שכל האזור הזה היה ריק. ראייתו מן הכתובים, שכאשר אנחנו נגיע עוד מכמה פרקים לשטח בני יוסף, לשבטי בני יוסף, הם מתארים, כשיהושע נותן להם את הנחלה, הם אומרים שכל האזור שלהם הוא אזור מיוער, נכון? כן, אזור שהוא לא מיושב, מיוער, ואי אפשר לגור בו בכלל. אומר להם, אומר להם ישוע, עלה לך היער העובר אתו, כי עץ לך הר אפרים, מה אתה רוצה? שטח יש, תכרתו את היערות.
הרב, גם במדרש מופיע שתקופת יעקב עצמו הייתה מלחמה גדולה.
נכון, לא נכנסתי לזה, קשור לזה. נכון, קשור לזה שבני יוסף שמרו על קשר עם האזור ששייך להם. נכון, באופן כללי. אז זה דעה אחרת אומרת שאנשי שכם, אז זה דעה שלא היו שם בכלל אנשים, דעה אחרת אומרת שאנשי שכם כבר היו קשורים ליעקב ובניו. כלומר, אומנם את אנשי העיר הם הרגו, אבל את הנשים והטף, יש הגל אומרים גם כל הגרים שהיו עם אברהם אבינו, כל הנפש אשר עשו בחרן התיישבו איפה, אברהם אבינו מגיע לארץ, מה העיר הראשונה שהוא נכנס? שכם, אז זה האזור.
רק שכם אבל.
אני מזכיר לכם שכשקראתי את הפרק, אז מה כתוב בסוף? לא, אשר לא היה דבר מכל אשר ציווה משה אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל והאנשים והטף, והגר ההולך בקרבם. יש פה מעמד, לא איזה גבעונים, גבעונים בפרק הבא.
אמרנו זה בסוף 14 שנה, אפשר להגיד
את זה. לפי ירושלמי, לפי ירושלמי, כן. לפי ירושלמי אפשר להגיד דבר כזה, אבל אם זה לפני, כמו הבבלי או באופן כללי, כמו הסדר של הפסוקים.
זה הגרים?
כן, אז זה כנראה אותם גרים שיושבים במקום הזה. אגב, זה לא תצרף אותם לברית, הם לא קיבלו תורה. הם לא היו במעמד הר סיני. צריך לצרף אותם לעם ישראל, עושים להם מעמד מחודש, שתכף נראה שהוא מזכיר את מעמד הר סיני, שבו הם מצטרפים לעם ישראל.
למה שיום ישראל?
מה?
הם לא היו בעם ישראל.
אברהם אבינו כבר הכניס אותם. אברהם אבינו כבר קיבל אותם לעם ישראל. אגב, זה לא כל כך הצליח. תזכרו בימי אבימלך, כן, שהם הופכים את זה לבית בעל ברית, כן, את המקדש בשכם, אותו מקדש שיהושע מקים בשכם בפרק כ"ד, הם כנראה משתלטים עליו, וזה לא כל כך מצליח, גרים אף פעם זה לא מצליח לעם ישראל, אז זה דווקא, אז זה כושל. בסדר? תמיד בסוף אנחנו חוטפים מהגרים, אבל זה, אז זה עוד הסבר לגבי שכם, וזה מסתדר פה ממש עם הפסוקים, לגבי הגר ההולך בקרבם, שמאוד מודגש כאן, וזה אם כן, אז למה באמת מגיעים לשכם? שכם היא שער הכניסה לארץ. מצד אחד, דבר ראשון, שכם היא מרכזה של הארץ. שכם מרכז הארץ?
תבור.
איפה כתוב?
תבור על המלך.
ומלך אומר, רואים, תבור הארץ. אבל למה באמת שהתחשב תבור הארץ? אגב, יש גבעה שנקראת תבור הארץ, תקלו, רואים את זה מהצבא. תבור הארץ,
תבור הארץ, תבור הארץ.
תבור הארץ, תבור הארץ. לא, זה דרשה.
זה הארץ שלא מורם מול דרך.
טיבריוס, כן. תקלו, רואים את עזמות? עזמות
במפה?
רואים שם איזה גבעה מימין לעזמות, גבעה שהיא עגולה? יש שם מזהים שם איזה יישוב קדום שנקרא תבור, כן? אתם רואים שהוא כמו התבור? עגול כזה? לא משנה, לא משנה. תסתכלו בערי המקלט בארץ. מה עם ערי המקלט? בארץ ישראל המערבית? קדש?
ושכם.
שכם, חברון, ושילשתה את גבול ארצך. כן? קדש?
קדש נפתלי?
כן. שכם, יש שתי קדש בנפתלי, רק אני אזכיר לכם. חברון.
המרחק בין אחד השני בדיוק שגם.
ושילשתה את גבול ארצך. שכם היא המרכז. בסדר? שכם היא מרכז הארץ. יש צד בשכם שהוא מרכז הארץ. שהיא מרכז הארץ, לא ירושלים.
ולזה
ברור לשכם. בנימין, שנולד איפה?
איפה?
איפה כאן? כאן בערך נמצאת ירושלים. בנימין שנולד פה כנראה. איך הוא נקרא?
בן
בנימין. מה זה ימין? רש"י אומר? רש"י פרשת שבוע, הלו.
כוח.
זה בן עוני. אני שאלתי על בנימין. למה קוראים לו ימין? צפון וימין, אתה ורתם, אומר רש"י. דרום. הוא בן הדרום. למה? כי איפה מתחילה, איפה נכנסים לארץ? הדבר הראשון אנשים נכנסים. אבות, אברהם, יעקב, איפה נכנסים? שכם, שכם זה המקום הראשון שנכנסים, ואז הולכים דרומה. הוא בן הדרום, הוא נולד בדרום הארץ. חברון זה כבר דרום הארץ, בסדר? מרכז הארץ זה שכם. פה זה המרכז. ירושלים היא מרכז מבחינה אחרת. מאיזה בחינה?
רוחנית.
איך? רוחנית? איך רוחנית? חיבור. כן, חיבור בין בני רחל לבני לאה, בסדר? בין בנימין ליהודה. זה היה נגיד בספר שמואל.
אברהם למה? אברהם מגיע ל...
לשכם. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד מלון, עד אלון מורה, והכנעני אז בארץ. זה המקום הראשון שהוא נכנס. כל האבות נכנסו. אני נתתי לך שכם אחד על אחיך. אברבנאל אומר, אברבנאל התורה, בדברים כפדיים, אומר שהר גריזים והרבל הם כמו מזוזות. זה השער של הכניסה לארץ, פה. עובר בשער. זו המזוזה.
הרב, דווקא הייתי הולך לפי זה שהר עיבל והר כביר הוא עם הכניסה לארץ. זה מאוד מזוזות.
נכון.
הם יורדים דרומה.
נכון, הרבה יותר טוב. אבל לא הולך ככה, מה לעשות? לא משנה, יש מזוזה אחת. כנראה, מה נדירים? בסדר?
נו, אבל עיבל
זה מזוזה. הר כביר הוא המזוזה השנייה, הבנת?
אבל עיבל זה ימין.
פה זה הזה.
הם יורדים דרומה אחרי זה, לא יורדים
מהר. הם שרה מכיוון נחל תרצה.
הם יורדים
דרומה,
והם יורדים
דרום
ברוב,
הם יורדים לירושלים. לכן
אני אומר, לכן
זה בסדר. ככה אומר אברבנאל, תסתכלו על בדברים כפניים שם, זה מה שקורה. אז זה רעיון יפה. מה?
זה מה שנקרא דרך המלך?
לא, דרך המלך זה בכלל בעבר הירדן. דרך המלך נלך, לא יש שתי מי בער, זה בעבר הירדן.
לא.
זה דרך הרוב.
דרך הים?
דרך הים?
דרך המלך זה דרך הים, על החוב.
לא, 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 דרך המלך נמצאת בעבר הירדן המזרחי, לא להתבלבל. עם ישראל אומר לאדום, דרך המלך נלך, לא נשתה מי באר, דרך המלך, שם, בצד השני של הירדן. ראיתי שם, ראיתי אותה, רואים עדיין סלולה. ויה, נובה ויה טריאנה. כן, זה השם הרומאי שלה, באמת.
הרב, למה דווקא הריבל ו...
מה?
למה דווקא שני
הרומאים? אז אפשרות אחת, באמת קשור לשכם. הרב יואל אומר, זה מעמד גיור. כן, מעמד גיור של כל הגרים, וזה אני אסביר, כלומר עושים להם אין מעמד הר גריז, מעמד הר סיני. עוד רגע אני אגיע איך זה קשור למעמד הר סיני, אם נשאר לי זמן. נשאר? לא נשאר. אז כאן בכמה, אז תזכירו לי שמות שאני אדבר על הקשר בין המעמד הזה, למעמד הר סיני, לפני שנעבור לגיב עונה. מה על העי? מה על העי? לא, דיברתי על מה כל האזור הזה, זה דיברתי, כל האזור הזה או שהוא היה אזור מיואר, או שהוא היה אזור שנכבש לפני כבר, בסדר? זה ברור. יש לזה עוד כל מיני סיפורים מורכבים שקשורים לבני יוסף, שהם היו במצרים, חזרו לארץ, בני אפרים, יציאה מוקדמת.
גם בתקופת יעקב עצמו היה מלכי המורים מלחמות.
מלחמות שמופיעות בספר הישר, כל מיני דברים, אני לא נכנס לזה, שעה מאוד טובה, אני לא אעריך בזה. אז זה אפשרות אחת. אז אפשרות שנייה היא שיש, אז אפשרות ראשונה שזה מעין מזוזה של עם ישראל לערים האלה. אפשרות שנייה היא שהערים האלה הם קשורים לעיר שכם שדווקא דרכה נכנסים לארץ כמו האבות. אפשרות שלישית שיש פה מעין מעמד הר סיני מאופך. אני אגיד בקצרה, ופעם הבאה אולי אני קצת אפרט. יש הרבה נקודות השוואה, אבל דבר אחד ברור, שבהר סיני, בשני המקומות כתבו את התורה על אבנים, נכון? שם נכתב, נכתב, אלוהים כתוב על הלוחות, ופה כתבו את תורה. פה כתב, עם ישראל כתב את התורה שם, קדוש ברוך הוא כתב את זה, לא משה. משה פסל את הלוחות בשניים, אבל אף פעם לא כתב. כתב מכתב אלוהים. בסדר?
לוחות הברית.
לוחות הברית, כן, לא, משה כותב.
ספר תורה
משה. משה כותב על, השם כותב על אבן. גם פה כתבו על אבנים. הדבר הכי בולט הוא, ששם השם יורד על ההר, ועם ישראל עומד בתחתית ההר. ופה איפה אהרון הברית? למטה. ואיפה עם ישראל עומד? למעלה, יש פה מעמד שהוא בדיוק הפוך למעמד הר סיני, כאילו תמונת מראה של מעמד הר סיני, אז מה אומר, מה זה אומר תמונת מראה? אני אדבר פעם הבאה. נעצור בזה.